עכשיו, המדף של זוהר.
ואפילו גזענות יש החושבים. נשמע שיר ונחזור עם פרופסור זוהר שביט.
אני רצה לקשר והילדים אחריי יונתן יונתן הם קוראים קצת דם רצה דם וכנועות לכינוי וחדפש אני מסכים אני מסכים רק לחור של נעת אבל הילדים רוצים והם ילדים ואני יונתן הם קוראים את ראשי רצה דם וכנוח לכינוי וחדפש אני מסכים, אני מסכים רק לחור של נעת הם קוראים את ראשי בענת בענת גלדיולה ועוסקים את ראשי בשני ענפי גלדיולה אבל הילדים רוצים והם ילדים ואני יונתן הם קורטים את ראשי ואורסים את ראשי בנייר ורשרש יונתן יונתן הם אומרים באמת שחלו והילדים אחריי יונתן יונתן הם קוראים קצת דם רצה לגשר והילדים אחריי יונתן לא תענה לעצמנו שאתה כזה יונתן לא תענה לעצמנו שאתה כזה יונתן לא תאר לעצמם שאתה כזה
מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, חזרנו ואיתנו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, עם פינתה, מדף של זוהר, שבו היא בונה את מדף ספרי הילדים האידיאלי. שלום זוהר.
שלום שלום מאיה.
אנחנו מדברות היום, מדברים ומדברות היום על אי הילדים שכתבה מירה לובה, ויש פה סיפור לא נורמלי שעומד מאחורי הסופרת הזאת.
דווקא בעיניי מאוד נורמלי.
בוא נגיד יוצא דופן.
כן, אולי לא צפוי, אולי לא צפוי לנו בתור הקוראים של מירה לובה. תראו, אי הילדים זכה בשעתו להצלחה אדירה, הוא אפילו עובד לסדרת טלוויזיה, ויחד עם שני רעים יצאו לדרך, שנדבר עליו בשבוע הבא, הוא נמנה על נכסי קלון הברזל של ספרות הילדים העברית. זאת אומרת, הדור שלי, הדור שלך והדור של הילדים שלנו,
כן.
היו קוראים של הספר הזה. אבל כשמתחילים קצת לחפור בביוגרפיה של מחברת הספר, מירה לובה, ובגלגול של אי הילדים לאינזלופו, זה העיבוד של הספר לגרמנית, מתברר שמדובר בסיפור מאוד מאוד מורכב של זהויות, שבעיניי מהווה מעין תמצית למתח שאפיין את חייהם וזהותם של חלק מהעולים לארץ, בעיקר אלה שהיו מכונים יקים, מתח בין המולדת הישנה למולדת הישנה, ובעיקר מתח בין הנרטיב ההיסטוריים השונים שלהם.
הכאב של שתי המולדות, כן.
כדי להבין את המתח הזה, צריך לחזור לסיפור החיים של מירה לובה.
אוקיי, בוא נספר עליה.
אז קודם כל אפשר לומר שלמרות שהיא רכשה לעצמה מעמד קנוני כמאיירת וכסופרת, היא נעלמה באיזשהו שלב מהצן הארץ ישראלית והיא נולדה מחדש באוסטריה בשנות ה-50. וגם היום היא מוכרת באוסטריה כמעט כסופרת לאומית והיא סופרת פופולרית ומוערכת שכתבה כ-100 ספרים בגרמנית, שרבים מהם תורגמו ליותר מ-30 שפות.
כן.
לעומת זאת, כפי שנוכחתי לדעת, כשהשתתפתי לפני כמה שנים בכנס על מירה לובה בווינה, הפרק הארץ ישראלי בביוגרפיה שלה, שנים 1933-1950, פשוט אינו מוכר באוסטריה.
זאת אומרת, הם מבחינתה מאוסטרית, והיא אף פעם לא עברה פה, והיא לא קשורה אלינו.
היא בחקה, לא, היא חתכה את זה.
היא סתירה את זה מהם בעצם?
כן, היא ישירה את זה מהאתר, ממש כך.
אוקיי, מדהים.
כמטאפורה. ובאמת, לי נראה שהיא תרמה הרבה לשכחה ולהשכחה, והניתוק מישראל היה חד והחלטי, כמו גם הניתוק בין שתי הקריירות שלה. היא פשוט לקחה מספריים וחתכה את הפרק הארץ ישראלי. עכשיו, היא עלתה לארץ מגרמניה בעלייה החמישית, והיא נקלטה בחוג קטן של יוצרים יהודים ממוצא גרמני. ב-1940 היא נשאה לבימאי התיאטרון פרידריש לובה, מי שביים בתיאטרון האוהל הרבה מאוד הצגות, ובעיקר את השלאגר הגדול של האוהל, החייל העמית שווייק. גם היא נקלטה פה במיליה ספרותי, היא הוציאה לאור כמה ספרי ילדים, את חלקם היא כתבה, את חלקם היא עירה, ואת חלקם היא גם כתבה וגם עירה. אז זה לא שהיא לא נקלטה כאן, ההפך הוא הנכון.
אז היא לא הלכה מכאן בגלל שלא לא היו נחמדים אליה
ולא
לא מצאה את עצמה.
היא הלכה מכאן מפני שמה שקרה בארץ לא התאים לבני הזוג הקומוניסטים. והם עזבו ב-1950 תחילה לאוסטריה ואחר כך למזרח ברלין. ואגב, אני מצאתי איזו כתבה שפורסמה בעיתון ישראלי גרמני, היה איזה עיתונאי ישראלי שביקר אותם במזרח ברלין, והוא תיאר את ה... לא הלך להם טוב שם. בכל מקרה, ב-1958, אחרי שבעלה נפטר, היא חזרה לווינה. ככל הידוע לי, היא לא שבה לבקר בישראל, והיא לא שמרה על קשר עם ידידיה, לפחות לפי העדות שלהם.
כן.
היא כן נשארה כנראה בקשר עם אחותה רות ברוק, ונטעל גוטמן, מי שיצר את שדרת הטלוויזיה, אי הילדים, סיפר לנרי לבנה בשנת 1985, שכשהוא ביקש לרכוש מלובה את הזכויות לסדרת הטלוויזיה, אחותה יעצה לו לקנות את ליבה בחבילת קני דלח של תלמה. אז זאת אומרת, והייתה התבררה
לדברה. אז היא לא רצתה איתנו שום קשר, אבל קני דלח של תלמה היא עדיין, אוקיי, בסדר.
בישראל היא נולדה. נותרה מחברת האלמותית של באמת כמה מהקלאסיקות הכי חשובות של שנות ה-40 וה-50, וזה אחד הפרדוקסים הקשורים בה. בזכות שני ספרי הילדים האלה לא הייתה סופרת יותר ארץ ישראלית ממנה, אבל נראה שלמרות שהיא חיה בארץ 17 שנים, ישראל נשארה זרה לה, ואני חושבת שהדבר בא הכי לביטוי ביורים שלה לספר השלושה משכונת מחלול. היא מאיירת שם מעבר דירה, אבל השבלים שמעבירים את הדירה לובשים סינרים. זאת אומרת, היא מתארת מציאות מרכז אירופאי.
כן.
עכשיו בואי נעבור, אני מציע שנעבור לספר
אוקיי.
עצמו.
אוקיי, יהיה ילדים.
שאני חושבת שגם את וגם אני קראנו יותר מפעם אחת.
יובל, קראת?
אני קראתי בהחלט, קראתי אותו הרבה פעמים בתור ילד, ושוב, כשדיברנו עליו בהתחלה של התוכנית, ואני חושב שכבר אמרנו את זה באחת הפינות הקודמות שלך, זה שתמיד בתור ילד הוא נראה לי כמו איזה גרסה נורא מרוקחת של בעל זבוב, הכל שם יחסית בסדר.
אנחנו תכף נגיע לזה, בעל זבוב אגב נכתב אחריו.
לא, אני מדבר רק על החוויה שלי כילד.
בהחלט, אני משכימה איתך לגמרי, אבל זה אחד הדברים שאני רוצה באמת לדבר עליהם. אז קודם כל, מה קורה שם? טוב, אנחנו יודעים, קראנו, האחים שטיינלי ותומאס מון, סובלים קשה בזמן הבליץ ללונדון, הם שולחים מכתב לנשיא ארצות הברית, מבקשים ממנו לפנות אותם לארצות הברית, המכתב מגיע לבית הנשיא, הוא נזרק לשאל הניירות, ושם מוצא אותו וויליאם, שאחר כך ימלא תפקיד מאוד חשוב בסיפור.
הנכד של הנשיא, כן.
הוא מפציר בשבו להביא את הילדים, הילדים אכן מועלים על אוניות, אחת האוניות מותקפת על ידי צוללת גרמנית, והילדים מופנים לשפינות הצלה, ואז אחת מהם נשחפת בים ונחשבת כעבודה. בארצות הברית ובאנגליה מאמינים שהילדים הנהדרים מתים, ורק וויליאם משוכנע שהם עדיין בחיים, ובסוף הוא מצליח ליזום משלחת הצלה, והילדים מגיעים לארצות הברית. עכשיו, 11 הילדים האלה מהווים מעין מיקרוקוסמוס של החברה הבריטית, למרות שהיום זה לא היה עובר מבחינת התקינות הפוליטית, אפרופו השיחה שלכם, כן. לפתיחת התוכנית. כולם לבנים, כן, זה ממש לא היה עובר. אז יש בהם בין העניים פיט, בת הצולה גרייס, הנער השדיש ג'ון בקסטון, ילדת הקרקש, ילדת טבעונית, וכמובן, איך אפשר אחרת, דוד, נגן הכינור היהודי, שמיד מגיע אליו.
כן.
עכשיו, בהמשך לדברים שלך, יובל, הרבה לפני גל תוכניות הריאליות שמתרחשות על האי, וגם לפני בעל זבוב, הילדים בונים ציביליזציה בזעיר אנפין של מדינת ילדים. אבל למרות הבדלי המעמדות, ובניגוד לבעל זבוב, הם מצליחים לפתור את הקונפליקטים. הנוכחות של האי לא הופכת אותם למפלטות, כמו שקורה בבעל זבוב. והילדים הוא בעצם סיפור מלא תקווה ואופטימיות, והאופן שבו הם מתמודדים עם הקונפליקטים אמור לשמש מעין משל ודוגמה לעולם שממנו הם ביקשו מפלט. אבל מה מתברר? מתברר שהילדים שלנו ראה אור באוסטריה בגרמנית ב-1951 בשם אינלופו, 4 שנים לאחר שהוא ראה אור בעברית, וכשמשווים בין שני הנוסחים, מתברר שמדובר בספרים שונים, למרות שלמראית עין, העלילה וחלוקה לפרקים נשארו כמעט זהים. עכשיו, מה השתנה הלילה הזה?
כן.
אז בנוסח הגרמני השתנתה לחלוטין הצגת המלחמה, וההבחנה הברורה שקיימת בעברית בין הטובים, בעלות הברית, לבין הרעים, הגרמנים, נעלמה והוחלפה בהצגת רוע לא קונקרטי, אלא רוע אוניברסלי שיכול להתרחש בכל מקום ובכל שעה.
מדהים שהם עשו את זה באמת.
היא עשתה את זה. היא רצתה להתקבל, איך היא תתקבל?
היא רצתה להתקבל בעולם הדובר הגרמני.
זה היה זמן מאוד קצר אחר כך גם.
אחרי המלחמה. והיה ברור לה שאם היא תפרסם ספר שמציג את הגרמנים כהרעים ואחראים למלחמת העולם השנייה, ואחראים למותם של מיליונים, אז הספר הזה לא יתקבל בארצות דוברות הגרמנית, לא בגרמניה ולא באוסטריה. ואז היא לדוגמה החליפה את השמות המקומות, אנגליה הופכת לאורבניה, ארצות הברית הופכת לטרניה. וכשבנוסח העברי מתואר קרב בין מטוסים אמריקאים, אתם זוכרים, למטוסים הגרמנים, והילדים צוהלים כשמופל מטוס המאסטר שמיט הגרמני, בנוסח הגרמני מדובר בתקלה במטוס שגורמת לנפילתו.
וואו.
אז תגידו לי, מי אמר שספרות ילדים איננה פוליטית?
לגמרי. מדהים. מדהים, אגב, היא התייחסה לזה אי פעם? זאת אומרת, שאלו אותה על הדבר הזה?
לא, וכשאני דיברתי בכנס על זה, אני חושבת שדי הפתעתי אותם, כי הם לא הכירו את אי הילדים, והבן שלה, שנפגשתי איתו אחר כך, נדמה לי שהיה ככה די חטף שוק מההבדלים.
גם הוא בעצם לא, גם הבן שלה בעצם לא ידע על הדבר הזה.
לא, לא, היא פשוט מחקה את החלק הזה.
מדהים.
עכשיו, השמטה הכי בולטת היא של הפסקאות שבהן הילד היהודי, הכנר לעתיד, דוד אהרונסון, עושה דברים על רדיפת היהודים. והדברים האלה על רדיפת היהודים, כפי שאנחנו נראה בשבוע הבא, היו נדירים מאוד בספרות העברית, ואני חושבת, וזה מה שאני אעשה לטעון בשבוע הבא, שהם הופיעו לראשונה בספרות הילדים. אז מאיה, את מוכנה לקרוא את הקטע הזה?
כן. מה אתה עושה שם? שאל אותו תומאס בסקרנות רבה. הנער הסמיק. הוא לא ידע כי ראו בכך. רגע הרהר, ואחר אמר בקול שקט ובוטח. אני ברכתי על הפרי ברכת שהחיינו. אבי אומר תמיד, יש לברך את ברכת שהחיינו על פרי שאוכלים אותו לראשונה. הן פלא הוא הדבר. הנה לאחר החורף הקשה והקטלני לובש הטבע שנית את מעטה הירוק אשר לו. האם אתה יהודי? שאל אותו הנער בעל האף המחודד. כן, יהודי אני. ואם תעיז לומר דבר מה נגד היהודים, מצווה על אוליבר להרביץ לך כהוגן. כך השיב בחמת זעם. הילדים ישבו תמהים וטועים ולא הבינו דבר מה נעשה סביב. רק הילדה המתעמלת תפסה את העניין ואמרה, ואני דווקא אוהבת את היהודים, אבל הם תמיד חושבים שאינם אוהבים אותם.
אני אין למה.
כן, אני יהודי, יהודי, קרא הנער שחור הטלטלים, והסתכל בכל במבט אומר גאווה. יהודי אני. סבי בא לאנגליה מרוסיה, ומאז אנו יושבים באנגליה. סבי היה מנגן, אבי מנגן, וגם אני היה מנגן. תחילה לא ידעתי שאני יהודי, או יותר נכון, לא הרגשתי בשונה, לא הרגשתי בשונה אני מכל חבריי. אך מאז הגזרות על היהודים בעולם, מאז שרודפים אותם על צוואר ורוצחים ללא רחם, מאז חש אני בכל רמה חבריי שיהודי אני, יהודי, בן לעמי הדואב, לא אתן לאיש לפגוע בכבודי, כבוד ילד יהודי.
טוב, נשתפק, אני חושבת שבכך ברור לנו שמדובר בכבוד הילד היהודי, ואנחנו לא מכירים דברים כאלה בספרות, לא למבוגרים ולא לילדים באותה תקופה.
את זה היא בטח הורידה.
אז בדיוק, אז היא הורידה, ואני חושבת שהיא שברה, כמו שאמרנו, שהספר, הנוסח העברי של הספר, היא לא תצליח לשווק אותו לקורא הגרמני, מפני שספר שהרוע בו זוהם גרמניה לא יתקבל יפה.
כן.
יכול להיות שזה סמל למה שהיא עשתה בקשר לביוגרפיה שלה כשהיא חזרה לשם. אולי היא עשתה בדיוק את אותו דבר גם בקשר לחיי האישיים. אמרה לעצמה, אם יהיה לי את הפרק הארץ ישראלי ברזומה שלי, אני לא אתקבל שם.
יכול להיות, למרות שתודים, יש לזה גם פנים אחרים, אבל אין ספק שהיא צדקה מבחינתה, היא צדקה בהחלטה הזאת, מפני שאנחנו יודעים היום שהקוראים בגרמניה ובאוסטריה לא היו רוצים לקרוא סיפור שהגרמנים אחראים בו למלחמה כה אכזרית. ולכן היא בחרה בסיפור ניטרלי שלא יכעיס את הקוראים שלה וישלול לה את הדרך לליבם. עכשיו, היא מחקה את הפרק הארץ ישראלי והשתתפה בניסיון להעלים את הפרק השחור בהיסטוריה הקרובה של המולדת החדשה של האוסטריה, והיא בכך אולי פערה תהום עמוקה בינה לבין הקוראים העבריים, אבל שני הספרים שלה היו חלק בלתי נפרד מעולם הילדות של הילדים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, ובתור שכאלה אני מציעה להעמיד אותם על מדף ספרי הילדים הקלאסיים שלנו.
אז אנחנו
לא נמחוק אותה.
אנחנו לא מחוקים אותה,
לא.
למרות שאנחנו תוהים לגבי ההתנהלות
אנחנו
שלה.
אנחנו צריכים לדעת את זה, אבל זה לא כן. מפחית מהערך של הספרים. ומהכוח שלהם, אני קראתי עכשיו שוב את אי הילדים, וקראתי אותו באותו מתח והתרגשות.